משום שירושלים היא הלב של העולם. הלב מרגיש את כל מה שקורה בגוף. עכשיו נשאלת השאלה, מה מצוי יותר בעולם? שלום או מחלוקת? מחלוקת. ולכן, הדבר המתבקש שבלב של העולם תורגש בפועל המחלוקת, ושהעיר תהיה מחולקת. ואת זה אפשר להוכיח מההיסטוריה. מתי הייתה המחלוקת הראשונה בין בני אדם? קין והבל. קין והבל, מחלוקת הראשונה, זה הסתיים לא טוב. והשאלה היא על מה הם רבו. אז המדרשים מלאים בכל מיני אפשרויות. אחת האפשרויות הייתה שהם אמרו, בוא נחלק את העולם בין שנינו. כבר הם היו הרבה, שניים, זה הרבה. ולכן החליטו שאת כדור הארץ צריך לחלק לשני חלקים, חצי לקין, חצי להבל. איפה הגבול עובר? עובר במקום שבו הבל יקרים, כלומר בהר הבית. וקין רוצה שהמקום של המזבח יהיה בחלקו, הבל לא מסכים, התוצאה היא רצח, יפה. עכשיו, זה אומר שהגבול הבינלאומי הראשון בהיסטוריה עבר בירושלים. כלומר, המחלוקת הגיאוגרפית הראשונה באה לידי ביטוי בירושלים. אגב, אחרי המעשה של קין, אז האנושות התאחדה מחדש. כבר לא היו שתי דעות. ומאוחר יותר, אנחנו שוב מוצאים מחלוקת בין אברהם ללוט. נכון? הוא אומר, עם הימין והשמאלה, עם השמאל וימינה, עם הימין והשמאלה, אנחנו לא יכולים להיכנס למחלוקת, כי אנחנו אחים, ואם זה תהיה מחלוקת בין האחים, הניסיון מוכיח שזה מסתיים ברצח, לכן אומר אברהם ללוט, בוא נחלק. נחלק, הוא לא שואל את הקדוש ברוך הוא, אם הוא מסכים או לא, רק אחרי שלוט נפרד מאברהם, והשם אמר אל אברהם, אחרי יפרד לוט מאמו, שנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה, ימה וקדמה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתנן. מה זה כל הארץ? כולל מה שנתת ללוט, אתה תצטרך לכבוש. התוצאה, מיד לאחר מכן, יש מלחמה. במלחמה הזאת, אברהם מעורב, כדי לשחרר את לוט שנלקח בשבי, והוא כובש בעצם את כל עבר הירדן. ויצא מלך סדום לקראתו, אחרי שובו נעקות את גדול העומר והמלכים אשר איתו, אל עמק שווה. הוא עמק המלך. איפה זה העמק הזה? יד ירושלים, נכון? כתוב פורן בספר שמות ב', פרק י"ח, פסוק י"ח, שאבשלום הציב לו יד בעמק המלך. עמק המלך, ירושלים, הקדרון. ומלכי צדק מלך שלם, הוציא לחם ויין. זאת אומרת שאחרי כל הכיבושים האלה של אברהם, הוא מגיע בסיום התהלוכה, תהלוכת הניצחון שלו, הוא מגיע אל שערי ירושלים. המתבקש היה שהוא ייכנס לירושלים ויהפוך אותה לבירה שלו. אבל מלכי צדק גם נמצא שם, אומר רק רגע, בשם מה אתה רוצה להתאנס כאן? אתה בא בשם אמונת הייחוד, אתה מאמין באל אחד. אז גם אני כהן לאל עליון. יש פה שני מונותאיזמים שמתמודדים אחד מול השני. ולכן מלכי צדק מוציא לחם ויין ולא מכניס את אברהם לירושלים. הגבול בין אברהם למלכי צדק עובר בשערי ירושלים. פעם שנייה, כן, שיש מחלוקת. וזה מובן, כיוון שהייתה מחלוקת בין אברהם ללוט, אז הדבר הזה בא לידי ביטוי גיאוגרפי, שירושלים מחולקת, או היא על כל פנים הגבול. אחר כך, בימי יהושע, וילחמו בני יהודה בירושלים, וילכדו אותה, ויקוה לפי חרב, ואת העיר שלחו באש. למה הם עשו את זה? למה הם כבשו את ירושלים בכלל, בני יהודה? זה לא העיר שלהם. ירושלים מיועדת מבחינת חלוקת השבטים לשבט בנימין. אז למה הם כבשו את ירושלים, בני יהודה? כי הם היו בדרך, מהגלגל לבית לחם, חברון, באר שבע, עוברים דרך ירושלים. אז אומרים בני יהודה, אם כבר אנחנו בדרך, בוא נכבוש את ירושלים ונשרוף אותם. וזה מה שהם עשו. והם היו צריכים, אם כן, לשלוח מסר, לידע את שבט בנימין, תשמעו, כבשנו בשבילכם, תיכנסו. כנראה שזה לא קרה. מדוע? מספר פסוקים לאחר מכן, כתוב, ואת היבוסי יושב ירושלים, לא הורישו בני בנימין, וישבו בני בנימין את היבוסי בירושלים עד היום הזה. ברוך אתה אדוני. אלוהינו, מלך העולם, שהכל יבוא. חזר אליי חוש השמיעה כשעניתם אמן, כי כשעניתם ברוך הוא ברוך שמו, זה היה נשמע חלש. טוב, עכשיו, אם כן, מאיפה פתאום צץ היבוסי בירושלים? פשוט מאוד, אחרי שבני יהודה, תודה רבה, אחרי שבני יהודה כבשו את ירושלים, ועזבו אותה, ואף אחד לא טרח לידע את בני בנימין, אז מה שקרה זה שבני בנימין לא באו, בינתיים היבוסי נכנס לעיר החרבה והתיישב בה. מגיעים היבוסים, הם מגיעים בני בנימין, מוצאים את היבוסים. אז מה יש להם לעשות? יושבים ביחד. חצי מהעיר ליבוסים, חצי מהעיר לבנימין, ירושלים וכו'. וזאת תוצאה מזה שלא היה תאום בין השבטים. אם היה תאום בין השבטים, זה לא היה קורה. אבל כיוון שאין תאום, יש מחלוקת, לכן ירושלים וכו'. בימי דוד, דוד כובש את ירושלים. מתי? אחרי שהוא הומלך על ידי כל שבטי ישראל. בהתחלה הוא מולך בחברון, כי שבטי הצפון לא מקבלים אותו. אחרי שכל השבטים מקבלים אותו, הנה, הוא כובש את ירושלים. כן?
כשדוד המלך פנה
מה אתה רוצה לומר?
אני רוצה לומר
שאני יודע. יפה. זאת אומרת, עכשיו אנחנו רואים שבסוף ימיו של דוד קורה עוד פעם משהו, יש מגפה, המלאך מכה בעם, והנביא נתן אומר לדוד, אתה רוצה שהמגפה תיפסק, לך תבנה מזבח בגורן ארונה היבוסי, הנקרא בספר דברי הימים אורנן היבוסי. מי זה ארונה או אורנן? זה מלך יבוס האחרון.
מלך
יבוס, כן. מלך ליבוס האחרון, הכל נתן המלך למלך. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שלמרות שדוד שלט מהדרום, מאזור נחל מצרים ועד נהר פרת, ויש לו בירה בירושלים, יש בתוך ירושלים אזור מובלעת, אקסטרה טריטוריאלי, ששייך למישהו אחר. כלומר, שכנראה כדי להתגבר על ירושלים, צריך לעשות מאמץ. מה המאמץ? לקנות. בכמה הוא קונה? בספר שמואל כתוב שהוא קנה ב-50 שקלים. בספר דברי הימים כתוב 600. אז חזל אמרו, כל שבט נתן 50 שקלים. זאת אומרת שכדי לשלוט באמת בירושלים צריך אחדות של כל האומה. בסדר, אז איתן אנחנו מתחילים להבין שירושלים יש לה נטייה טבעית של מחלוקת.
לא התחלקה לשבטים.
נכון, לא התחלקה לשבטים. כמו כן, בימי בית שני. בימי בית שני יש מחלוקת בתוך העם בין המתייוונים לבין החסידים. החסידים, מה? כן, החסידים. החסידים והמתייוונים, יש מלחמת אחים, אפשר לומר, לא רק מלחמה נגד היוונים, יש מלחמה פנימית. בסוף, יהודה המכבי כובש את ירושלים. וואי, איזה יופי. כובש את ירושלים, יש נספח השמן, יש הלל, והקרבת קורבנות. קורבנות של חנוכת המזבח. בספר המכבים כתוב, שבזמן שיהודה מקריב, הוא מבקש מהחיילים שלידו להמשיך לראות חיצים לכיוון מבצר החקרה, כדי שהם יפסיקו לזרוק עליו אבנים, בזמן שהוא מקריב קורבנות. כלומר, הוא כובש את ירושלים, מטהר את המקדש, ויש מצודה יוונית שממנה זורקים אבנים אל המקדש. מה זה? עכשיו, לא רק זה, כמה זמן זה לקח עד שהתגברו על הסיפור הזה? 20 שנה. 20 שנה יש בתוך ירושלים מצודה שבה נמצא חיל מצב יווני עם המשפחות שלהם, בית המקדש כבר עובד, אבל אי אפשר להתגבר על המצודה הזאת. עכשיו אני שואל השאלה, הרי כל האזור היה בידי יהודה ואחיו. חשמונאי. איך הייתה אספקה למצודה הזאת? היה פשוט מעבר הומניטרי. כלומר, היה הסכם הבנה עם דמטריוס, הבן של אנטיוכוס, שמסיבות הומניטריות נותנים אספקה לחקה. כן? כלומר, בזמן שהם יורים, אבל בכל זאת אפשר להכניס לשם סיטואציה הזויה, נכון? לא היינו מעלים על הדעת דבר כזה, נכון? מה? אה, כן? לא מעלים, לא מעלים, לא מעלים. עכשיו, הדבר הזה נגמר ברגע ששמעון החשמונאי הפך למלך. למה הוא נהיה מלך? כי כל העם הסכים עליו. הסכים עליו, הדבר הראשון שעושה שמעון, הוא מגלח את החקרה.
איפה הייתה?
אז במשך שנים רבות הארכיאולוגים התפקחו איפה הייתה החקרה. היום טוענים שמצאו את השרידים של זה בחניון גבעתי. כן, ליד שער האשפות. כן. אז טענו שהחקר זה פה של אנטוניה, זה לא ברור, בקיצור, יש...
זה
מרגלות שער פודק. בקיצור, יש הרבה ויכוח, וזה מאוד מאוד חשוב לדעת איפה הייתה אחת, כנראה. טוב, עכשיו אם ככה, ירושלים מוחדה, אבל תוך זמן של כמה דורות,
שקר.
נוצרה מחלוקת חדשה, צדוקים ופרושים. המלך ינאי אלכסנדר הוא צדוקי. אשתו, שלומציון, פרושית. יש להם שני בנים, הורקנוס ואריסטובולוס. שמות יפים, מומלץ. עכשיו, הורקנוס הוא פרושי, אריסטובולוס צדוקי. מה קורה אחרי מות שלומציון? מלחמת אחים. בין הורקנוס לאריסטובולוס. איפה אגב המלחמה? בירושלים כמובן. ואז יש עוד פעם סיפור כזה. מחוץ לחומה נמצא פורקנוס, בתוך החומה נמצא אריסטובולוס. וכל אחד, אז זה שוב המחלוקת בירושלים. ואז אריסטובולוס שולח מכתב לפומפיוס. פומפיוס הרומאי נמצא באזור, אומר לו, תשמע, פומפיוס, יש לי בעיה עם האח שלי, אתה יכול לבוא? והורקנוס באותו זמן, גם הוא שולח מכתב לפומפיוס, הוא אומר, תשמע, פומפיוס, יש לי בעיה עם האח שלי, אתה יכול לבוא? הוא אומר, פומפיוס, אם שניכם מבקשים כל כך יפה, אני בא. אני בא, ואז הוא הופך את ממלכת יהודה לפרובינקיה רומאית. וככה עבדה העצמאות. אומנם יש מלך מטעם רומא, הורדוס, אבל בסופו של דבר ככה עבדה העצמאות. עד מתי? עד שהחליטו למרוד ברומאים. יש המרד הגדול, ואז מגיעים הקנאים לירושלים, ומתחילים להילחם. זה נגד זה. כן, הרומאים בחוץ, וכוססים את הציפורניים, ומחכים בנימוס רב שהיהודים הסכימו להתייחס אליהם. כי בינתיים היהודים זורקים אבני בליסטרות אחד על השני, ירושלים עצמה מחולקת בין שלושה צבאות. יוחנן מירושלים, שמעון בר גיורא, אלעזר בן שמעון, כל אחד לוקח חלק אחר של העיר, ובינתיים הרומאים לא יכולים לעשות שום דבר. בסוף, כשהם מלא יכול, פתאום נזכרים שיש רומאים בחוץ, מנסים להילחם, וכך ירושלים נופלת. עד מתי? כן, אז אומרים, כל פעם יש מחלוקת, וכל פעם העיר מחולקת. עד זכריה פרק י' ד'. זוכרים? זכריה פרק י' ד', זה ההפטרה של יום ראשון של סוכות. וזה כולם חייבים לזכור, מסיבה פשוטה, אסור לישון אפילו שנת ערי מחוץ לסוכה. ולכן, בזמן ההפטרה, כולם מקשיבים. זה אגב אחת הסיבות שהספרדים לא קוראים את קהלת בסוכות, בגלל שהמנגינה מרדימה, נכון? עכשיו, אפשר, תנסה, אבל זה, התוכן של קהלת לא משהו, טוב, אומר לנו הנביא, הנה יום בא לשם, וחולק שללך בקרבך. ואספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה. ונלכדה היום, ונשסו הבתים, ואנשים תשחרנה, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא יתערב מן העיר. אם כן, אנחנו רואים שהנביא זכריה, מספר לנו מראש, שכאשר עם ישראל ישוב לארץ, תהיה מלחמה, והתוצאה שתהיה שירושלים תחולק. כן? יצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא יתערב מן העיר. אז זה יפה מאוד שהנביא מספר לנו על מלחמת תש"ח. אבל יש את השאלה, מאיפה הוא יודע? מאיפה הוא יודע שככה זה יהיה? הוא נביא, יפה. בשביל זה הוא מקבל מזכורת של נביא. אבל יש את השאלה, מאיפה הנבואה יודעת? פשוט מאוד, יש היגיון לנבואה. הרי אחרי שנים רבות של גלות, עם ישראל חוזר מכל מיני מקומות, ברור שהוא לא מאוחד. ברור שתהיה מחלוקת, ולכן ברור לנבואה שירושלים תהיה מחולקת. אגב, היו ניסיונות לכבוש את ירושלים, העתיקה. היה ניסיון מהשער החדש, וניסיון משער יפו, וניסיון משער ציון. מי ניסה? ההגנה, האצל, הלחי. ברגע שיש הגנה, אצל ולחי, אי אפשר לכבוש את ירושלים. כי אין צהל אחד. ב-67, זמן ההמתנה, מצוקה גדולה, מלחמת, ואז יש ממשלת אחדות. מנחם בגין נכנס לממשלה אחת, יחד עם מפאי.
עם בן גוריון.
בן גוריון הוא כבר לא היה... משה שרת. לא, משה שרת. לוי אשכול. לוי אשכול. ואז ירושלים נכבשת. יש אחדות. כלומר, אנחנו רואים שכאשר הנביא אומר, המשורר בתהילים אומר, ירושלים הבנויה כי עיר שחוברה לאחדה, זה לא דבר המובן מאליו. זה דורש מצב של אחדות שהוא מצב נדיר בעולם ובעם ישראל בכלל. עכשיו, יפה מאוד, אבל נשאלת השאלה, למה זה קרה בכ"ח, באייר, תפשיל כ"ז? צריכה להיות איזושהי סיבה. ברור שמאורעות כאלה הם לא מקריים. אז כן, צריך קצת לברר. בירושלים, במשך 63 שנים, עוד לפני מלחמת ששת הימים, הייתה משפחה שכל שנה הייתה חוגגת את כ"ח באייר. כ"ח באייר. זה למשפחתו של הרב קוק. כי הרב קוק עלה לארץ בכ"ח באייר, והוא היה אומר, היום הגדול והנורא כ"ח באייר, כי הוא הבין שיש לו שליחות מיוחדת במהלך הגאולה, זה לא סתם.
הייתה משפחה לפני הרב קוק הרבה שנים, לעזר מן העיתונים, שבכ"ח באייר נסע לפריז, לא לפריז, לצרפת, גם לצרפת, מצא ספר של עזרא הסופר, ובכ"ח באייר מצא שהכתב כמו של הרמב"ם, ואז הוא שמח, ואז הוא, כך הוא כותב, שמאותו תאריך הם חוגגים בכ"ח באייר.
ככה כותב רבי עזריה מן האדומים. קשה לי להאמין. לא, אני מאמין שהוא כותב, אני לא מאמין שהוא מצא ספר מימי עזרא, זה הכל. בסדר. אבל האמת היא שעוד הרבה לפני הרב קוק, במשך 400 שנה, היו, מסופר כבר לפני 400 שנה, רבי עובדיה בן ברטנורא מספר שבכ"ח באייר, אלפים באים מכל סביבות ארץ ישראל, ובאים לחגוג בירושלים, בכ"ח באייר, ועולים בקברו של שמואל הנביא, כי זה יום ההילולה של שמואל הנביא. זאת אומרת, הקשר בין ירושלים לבין כ"ח באייר, הדבר היה ידוע. בסדר, אני מבין. אבל אז עולה לי שאלה, מה ראה שמואל הנביא להיפטר מן העולם בכ"ח באייר? שמה תגידו לי, לא הייתה לו ברירה. זה לא נכון. זה לא נכון. רבי יהודה הלוי כותב שהנביא עולה על מיטתו למות כאדם שהולך לישון. ואם תגידו שבכל זאת זה לא נכון מה שאומר רבי יהודה הלוי, אז פה עולה השאלה, למה הקדוש ברוך הוא לקח את נשמתו של שמואל הנביא בכ"ח באייר? זאת השאלה. הקדוש ברוך הוא לא הייתה לו ברירה? לא, צריכה להיות עוד סיבה. אגב, שמואל הנביא, זה הנביא של ירושלים. הרי מה עשה שמואל הנביא בחייו? הוא עשה שלושה דברים. העמיד מלך, ואמר שהוא בירושלים, הכין את הבניית בית המקדש בירושלים. יש עוד דבר שלישי שהוא עשה, שלכאורה לא קשור לירושלים, זה מלחמת עמלק. אבל יש כנראה בכל זאת איזשהו קשר, כי כ"ח באייר היה היום של הניצחון הצבאי הראשון של עם ישראל. נכון? מתי עם ישראל יצא למלחמה לראשונה? מלחמת עמלק, נכון? זה להילחם בעמלק, בעוד שבקריעת ים סוף השם יילחם לכם. אבל במלחמת עמלק זה להילחם בעמלק. עכשיו, אם עושים חשבון, הרי כתוב ויבואו כל העדה, מדבר סין, ב-15 יום לחודש השני בצאתם ממצרים, נכון? מגיעים בין בתתווה באייר, מגיעים למדבר סין. העם מתלונן, אנחנו רוצים אוכל, קבלים אוכל מן השמיים, לחם מן השמיים, וזה הלחם מן השמיים, המן, יורד במדבר סין 7 ימים, נכון? לא, 6 ימים, ביום השביעי לא יורד. אז בואו נעשה חשבון, ט"ז, י"ז, י"ח, י"ט, כ, כ"א, כ"ב הייתה שבת. כן? וכל זה במדבר סין. אחר כך, ויסעו בני ישראל למסעיהם על פי השם. איזה מסעות? אלוש ודופקה. אלוש ודופקה. כן, כך כתוב פרשת מסעי. כלומר, יום אחד נסיעה, יום אחד מנוחה. כף ב', אז כף ג', כף ד', זה אלוש. כף ב', כף ו', דופקה. אחר כך, ויסעו, והגיעו לרפידים, כף ז', נכון? ואז ויבוא עמלק. ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים יצאו לכם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. אז זה מחר. ומתי אלו בידי? אם כן, מלחמת עמלק הייתה בכ"ח באייר, הניצחון הצבאי הראשון. אגב, שמא תאמרו, אולי זה לקח יותר זמן. לא נכון. כי הרי כבר בראש חודש סיוון, נוסעים מרפידים, מגיעים לסיני. סימן שלפני כן, זה היה כ"ט. ואז יום לפני כ"ט, פשוט מאוד. זאת אומרת, הניצחון הצבאי הראשון היה בכ"ח באייר. אז אפשר להבין, כן, את חיילי צה"ל והצנחנים שכבשו את ירושלים בכ"ח. אבל זה לא מספיק לי. מדוע הניצחון על עמלק היה בכ"ח באייר? חייבת להיות סיבה. מה?
סימן לעתיד.
סימן לעתיד. עכשיו אנחנו מעתיד הולכים אחורה. או על עתיד. פשוט היום. אפשר להגיד. בהחלט. על הר גבוה עלילה מבשרת ציון. הר נותר עיקון היער. הרים עם הכוח כולך. מבשרת ירושלים. זה נכון. הנביא ישעיהו יודע על מה מדבר. אבל למה זה כך? כי בהי ביער באמת זכינו לעצמאות, אבל העולם מסתכל על זה כאילו מתוך רחמנות. כלומר, אתם צריכים איזשהו מקלט אחרי השואה, אתם עם נרדף, ניתן לכם. אבל במלחמת ששת הימים, הרי הם בכוח, כוח מעשיו יגיד לעבור, לתת להם נחלת גויים. כלומר, שאנחנו כבר כובשים, יש לנו כבר עוצמה משלנו. אבל שוב, אני עוד לא הבנתי למה בכ"ח באייר, התשובה היא פשוטה מאוד. זה חסד שבמלכות, לא? אמרנו, זה על פי הקבלה, חסד שבמלכות, כלומר ההתחלה של, חסד זה ההתחלה של מידת המלכות, שזה מידתה של ירושלים, זה בכ"ח באייר, לכן לא הייתה ברירה, אלא לכבוש את ירושלים בתאריך הזה. מזה אני מבין שהסדר של המאורעות בהיסטוריה נקבע בעצם פחות או יותר מראש. כלומר, זה לא בגלל שכבשו את ירושלים בכ"ח באייר שהיום הזה מתקדש, אלא בגלל שזה יום מסוגל לזה, לכן היה הכיבוש ביום הזה. ברור. אבל בסדר, אז הבנו למה בכ"ח באייר, אבל למה בתשכ"ז? למה לא בתשכ"ט? או בתשכ"ג? למה דווקא בתשכ"ז? פשוט לא, זה כתוב בזוהר. אז הוא אומר את זה. ש... 272 שנה לפני סוף האלף השישי, מתחילה קדושת השבת להיות מורגשת בעולם. ערב, 272, ערב שבת. אז יוצא שחייב היה להיות ששנת תשכ"ח תהיה כשכבר אנחנו נמצאים בהר הבית. כשירושלים, שהיא שבת שבמקום, בדיוק כמו שהשבת היא ירושלים שבזמן, צריך להיות שירושלים תהיה בידינו, לכן לא הייתה ברירה, תשכ"ז היה הדדליין, לכן בכ"ח באייר, תשכ"ז, נכבשה ירושלים, דבר פשוט, בסדר? עכשיו אם כן יש לנו הסבר גם לתאריך, הבנו את למה ירושלים חלוקה, ולמה התאריך היה מתי שזה היה. עכשיו אני רוצה קצת יותר להעניק, קצת יותר להבין. יש הרי, כולם יודעים, שומעים ברדיו, צנחנים מגיעים לכותל, אני לא אדם דתי, מעולם לא הייתי, אני נוגע באבני הכותל, והוא בוכה. וואו, הוא בוכה. עכשיו, בטלוויזיה, לפני כמה שנים, ראיינו את הצנחנים, אמרו, לא בכים. עכשיו, למי להאמין יותר, לרדיו או לטלוויזיה? מה זמן, משקרים?
לא יכול להיות.
לא יכול להיות, אלא ברור שהטלוויזיה צודקת, הם לא בחו, אבל היו דמעות בעיניהם. הדמעות האלה לא היו שלהם. זה הדמעות של כלל ישראל. כלומר, נשמת האומה, כשהיא מוקשת עם ירושלים, יש התרגשות. לכן אתה מגיע לירושלים, יש לך דמעות בעיניים, אבל זה לא הדמעות שלך. סיפרה לי אישה אחת, רחוקה מאוד מיהדות, יהודיה אומנה, אבל מאוד רחוקה מיהדות, יום אחד היא שואלת אותי, תגיד לי, אתה יכול להסביר לי מה קרה לי לפני כמה ימים, והייתי בכותל? וכשהתקרבתי ראיתי פתאום שעיניי דומעות. איך זה יכול להיות? כן? אותו דבר. כי מה שמתברר שם זה הסגולה הפנימית. וזה שהצלחנים האלה שהגיעו לכותל, בעצם היו שטחים של כנסת ישראל. זה לא אנשים פרטיים. אז האדם הפרטי מגלה את התכונה הפנימית שבקרבו, בירושלים. עכשיו צריך להבין את זה, למה? יש הלכה שאסור לאכול אצל עם הארץ, או החבר, אסור לו לאכול אצל עם הארץ, אלא אם כן הוא מפריש תרומת מעשר, נכון? למה? מסכת דמאי. מסכת דמאי שהעמי הארצות חשובים שהם אינם מפרישים כמו שצריך. אבל ההלכה הזאת, אומרת הגמרא, זה לא בזמן הרגל. כשישראל עולים לרגל, מותר לחבר לאכול אצל עם הארץ. למה? אומר הירושלמי, שירושלים, הבנוי הקיר שחוברה, שעושה את כל ישראל חברים. זאת אומרת חברים, חבר ולא עם הארץ. זה המשמעות של הביטוי. זאת אומרת, יש תכונה חברית שנמצאת אצל כל אחד מישראל, היא חבויה, בזמן שעולים ירושלים, זה מתגלה. זה בא לידי ביטוי ברגל. כן, בעלייה לרגל, כל ישראל חברים. יפה? אבל, אז זה לפי זה שזה בא לידי ביטוי גם בכ"ח באייר תשכ"ז, וגם בעלייה לרגל כל שנה. זה בא לידי ביטוי בעוד זמן, עוד זמן אחד, וזה יום הכיפור. יום הכיפור. אז כן, כדי להבין על מה אני מדבר, אני רוצה להביא קצת הקדמה קצרה. יש קושי בעולם של מה שנקרא גבולות. יש הרבה גבולות שמגבילים אותן. יש שלוש קטגוריות של גבול שלוחצות אותנו. והם הזמן, המקום והנפש. הנפש. אני אסביר. כשאני עכשיו, בזמן הזה, אני לא בזמן שלפני ולא בזמן שאחרי. כלומר, אני תקוע באופן מתמיד בהווה. זה גורם לבני אדם להתעניין במה שיהיה, וגם לחקור את מה שהיה. רוצים לפרוץ את הגבול של ההווה. אותו דבר לגבי המקום. כשאני במקום הזה, אני לא במקום אחר. ולכן, בני אדם משתדלים לעשות אמצעי תחבורה שיחברו את כל חלקי העולם כמה שיותר מהר. יש עוד דבר שלישי, אני נפש, ברגע שאני אני, אני לא אתה. לעולם לא יהיה אתה, תמיד יהיה אני. וזה נורא מגביל, ולכן בני אדם מתעניינים בעולם של אחרים, קוראים ספרים שמישהו אחר כתב, להבין את העולם הפנימי של מישהו אחר. יוצא לפי זה שאנחנו מאוד מאוד מגבלים. אבל, בירושלים, המקום מפסיק להפריע. וזה משום שמעולם לא אמר אדם, צר לי המקום. וכמו כן גם בעזרה, עומדים צפופים, שכבים ריווחים. וכמו כן בקודש הקודשים, הארון אינו מן המידה, הוא לא תופס מקום. כלומר, ירושלים יש לה סגולה מיוחדת. זה מקום שבו הגבולות של המקום מתבטלים. אגב, גם ארץ ישראל נקראת ארץ צבי, כי היא יכולה להכיל הרבה יותר מה שזה נראה. אתם זוכרים, בשנת 1937 הייתה פה ועדת פיל, נכון? ועדת פיל דנה באפשרות של עלייה מסיבית של יהודים, גם של חלוקת הארץ בין יהודים לערבים, אבל הם אמרו אז, היו אז 400 אלף יהודים בארץ. אמרו, אין מקום אפילו לעוד חתול. עכשיו, זה בגלל שהם היו, תחשו הרבה מקום, פיל זה גדול. אבל ברגע שיצאה הוועדה, פתאום התברר שהפיל יצא, אז אפשר להכניס עוד. אבל, זאת אומרת, יש מקום שבו הגבולות של המקום לא קיימים. כמו כן, ביום הכיפורים, זה זמן שבו אפשר לעשות תיקון, לחזור לעבר. אני עושה מסע בזמן. משהו שעשיתי לפני שנים רבות, אפשר לתקן. אני יכול לחזור אחורה אל הרגע של החטא, ועל ידי שינוי הרצון, לשנות גם מה שהיה. ויש גם אדם שהוא כל ישראל בבת אחת. זה הכהן הגדול. והוא מתוודה בשבילי. אז כשכהן גדול ביום הכיפורים נמצא בקודש הקודשים, כל הגבולות מתבטלים. זאת אומרת שיש סקולה של ירושלים, שלא רק שהיא מאחדת, היא גם מבטלת את הגבולות. וזה בעצם המשימה של ירושלים. שם יש עוד משהו מאוד מעניין. ידוע שבליל יום העצמאות שלפני מלחמת ששת הימים קרו שלושה דברים בבת אחת. האחד, כן, היה הפסטיבל, פסטיבל הזמר, נכון? והיה שם קטע קישור, לכאורה לא חשוב, בין השירים, ירושלים של זהב, וכל העם הרגיש, וואה, משהו קורה פה. באותו זמן, גם נאצר הכניס את הכוחות שלו לסיני, אחרי שהוא סילק את האום. ובאותו זמן, בישיבת מרכז הרב, הרב צבי יהודה קוק, מדבר פתאום על שכם וחברון, ויריחו, ועבר הירדן, איפה כל זה? כלומר, יש איזו הופעה מיוחדת של רוח הקודש לקראת, לקראת השחרור. אגב, מישהו שאל אחרי המלחמה, שאל את הרב צבי יהודה קוק, איך ידעת פתאום לדבר על שכם וחברון? אמר, תאמין לי, נדברתי לבד. כלומר, זה לא היה משלו, זה בא מהעליונות, באותה שנים. עכשיו, באותו זמן גם היה שיר של שולי נתן, נכון? ששרה את השיר של נעמי שמר, ירושלים של זן. זאת השאלה, מה? מה? מה עם כל באישה? כל באישה ירבה? לא שמעתם? מה רע? מה, נהייתם רפורמים? מה קרה?
היה
ברדיו. היה ברדיו, אבל מי שהיה שם? אז לא, פשוט מאוד. יש בחידה, מרן החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, וגם הכתב סופר, כותבים שבשעה שיש השראת שכינה, אין כל בישאר.
בתשר דבורה.
בתשר דבורה, זה הראיה, יותר מזה. הרי כתוב שכאשר דוד היה חוזר מהמלחמה, היו כל הנשים יוצאות ואומרות, יקש שאול באלפה ודוד ברימותיו. איך הם היו שרות? אז אומר החידה, לא שרו, אומר החידה, כי בזמן השראת שכינה אין בעיה של כל מי שערבה, כן יצר הרע, וזה בטען להם מרים, אותו דבר. עכשיו, וכו, לוקח זה, צהלי, אתה חולק על החידה, מותר לך. עכשיו, החידה מביא פסוק. צהלי ורוני יושבת ציון, מה זה צהל? כי גדול בקרבך כבוש ישראל. מה, הוא קורא לי יושבת ציון, אישה, לצאת החוצה ונשים, כי מכיוון שגדול בקרבך כבוש ישראל, אז באותה שעה אין... אין בעיה כזאת. עכשיו, מי שזוכר, אני חושב שיש פה אנשים שכבר היו, שכבר קולדו בתקופה הזאת, של ששת הימים, היה איזה רגע שבו הייתה הרגשה של השראת שכינה. אני חושב, איזה זמן קצר אומנם, אבל זה היה. כן, הייתה, נכון? כן, כן, הרבי בידינו. הייתה הרגשה כזאת שמשהו גדול קורה, אחר כך גמרו על זה. כן, אבל יש לב. לא, לא מחכו, אין דבר שנעלם. הרשמים תמיד נשארים, אפשר להחיות אותם. אגב, זה מהדברים החשובים להבין שהמאורעות שקורים לנו, הם מהווים ראייה להתערבות ההשגחה במהלך תולדותיה של מדינת ישראל. עכשיו, למה זה חשוב לדעת את זה? כי לפעמים יש מה להתייאש. כן, יש לפעמים מה להתייאש, מה לתזכור, כן? מהו המהלך ההיסטורי הכולל, שמדי פעם הקדוש ברוך הוא גם מראה את ידו, אז אין מה להתייאש. עכשיו, זה לא אומר שצריך לא לעשות כלום. יש לנו כלל. עם הנצח, לצערנו, לא מפחד בידי חרותה. כי הוא אומר, מילא, זה לא יהיה עכשיו, זה יהיה עוד 100 שנה. אז צריך לפעמים להיזרז לעשות דבר. צריך להוסיף עוד נקודה חשובה. כתוב, כל גויים סבבוני, בשם השם כי המילה, סבוני, גם סבבוני, בשם השם כי המילה, סבוני, חדבורים, דוארו כאש קוצים, בשם השם כי המילה. שלוש פעמים. אומר, מדרש, שוחר טוב. למה שלוש פעמים? כי עתיד גוג ומגוג, שלוש פעמים לעלות על ירושלים. שלוש פעמים. למשל, מה זה השלוש פעמים? אז המדרש מביא פסוקים. הפסוק שהוא מביא על, על המלחמה הראשונה, זה הפסוקים בספר זכריה. אם כן, דיברנו שהמלחמה הראשונה, זאת אומרת, היינו בזכריה. זה המלחמה שבה ירושלים מחולקת. אחר כך, על המלחמה השנייה, המדרש שוחר טוב מביא למה רגשו גויים. למה רגשו גויים? מה כתוב במזמור הזה בסוף? שעל ממני ואתן הגויים נחלתך, ואחוז על פעם זה הארץ. כלומר, זה המלחמה השנייה שבה הארץ נכבשת. אז כבר שתי מלחמות היו, מה עם השלישית? אומר, אגב, הרב קשר, זכרונו לברכה, חשב שהשלישית זה מלחמת יום הכיפורים. אבל הייתה לו בעיה, היא לא הייתה בירושלים. אז הוא עושה איזה פלפול כדי לתרץ את זה. אבל, אם מסתכלים במה שכתוב במדרש שוחר טוב, כתוב, סבוני כדבורים, אז המדרש דורש את זה בשום דיבורים. כלומר, שעתיד גוג ומגוג להוציא כרוזות ודוגמניות על ירושלים. זאת אומרת, שלמה, קראו זאת בגויים, קדשו עצה. כלומר, שינסו לכבוש את ירושלים מאיתנו בדרכים דיפלומטיות. זו המלחמה השלישית.
היום.
כן, אתה כנראה שומע חדשות וקורא עיתונים. אני לא יודע, אני רק מלמד מדרשים. כן. אז זאת אומרת שיש גם האופן השלישי של המלחמה, וייתכן שאנחנו בתוך התהליך הזה, חג שמח, שלום.